שלום לכולם. אנחנו מרבים מאוד לדבר עם ילדינו על הצורך להיות אנשים טובים, על הצורך להיות ילדים טובים, אם זה בכיתה, על הצורך להיות תלמידים טובים, והרבה פעמים אנחנו משאירים את זה כמושגים מאוד מופשטים. להיות ילד טוב, מה זה אומר? במה אני אמור לבטא את זה? באיזה התנהגויות במפורש אני אמור לאמץ את הציפיות של הוריי או של מוריי? הצורך שלנו החינוכי הוא לעזור לילדים לתרגם את השאיפות הגדולות, ויש בהחלט ערך בהצבת שאיפות גבוהות. הרי אי אפשר רק לתת רשימות מפורטות, תתנהג ככה, תתנהג ככה, תעזור לאחיך באוכל, תן לאחותך להשתתף לשחק במשחק שלך. זה ברור שזה מקטין את העניין, ויש ערך בציפיות הגדולות. אבל בו זמנית יש לא פחות מכן ערך בלעזור להם לעמת לעצמן מידות מסוימות, מידות מפורטות, מדויקות, ולעבוד מעת לעת על מידה מסוימת, בין אם זה בכיתה, בין אם זה בבית, לעזור להם להתבונן במידה, לראות מה הם צריכים לעשות כדי לממשה. זה יכולה להיות מידה שהיא מופשטת, וזה יכולה להיות מצווה מעשית. ניקח לדוגמה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, שזה פסוק שבפשטו הכוונה היא לעיוור ממש, לא לשים לו רגל, כן? לא לשים לו איזשהו מכשול, ואולי אפילו הפוך. כשאתה רואה עיוור ברחוב, תשאל אותו האם הוא צריך עזרה. תשאל אותו האם אפשר לכוון אותו, אם אתה מרגיש שהוא תוהה. אם הוא מסתדר, אז מצוין. אבל חז"ל כבר לימדו אותנו שלפני עיוור לא תיתן מכשול, אין הכוונה רק למי שעיוור בראייה כאחד מחמשת החושים. אלא הכוונה היא למי שעיוור ביחס לתחום מסוים, למי שלא רואה, ואתה בעצם בשפת הילדים עובד עליו. ויש כאן ציווי, יש כאן מצוות עשה, או מצוות לא תעשה, לא מתנו עם איזה זווית מסתכלים, שתפקידנו, בוא ניקח את זה בצד החיובי, לעזור לאנשים, לתת להם עיצות בתחומים שהם עלולים לפספס ולטעות, גם אם העיצות הללו עלולות לגרום לנו לתבוסה מסוימת. אם אני ממליץ לחבר שלי להירשם לטורניר, יכול להיות שהוא יבחר ואני לא. אם אני ממליץ לחבר שלי להירשם להגרלה, להצטרף לחידון, יכול להיות שהוא ייקח מקום ראשון ולא אני. בוודאי שההפך, להמליץ לו שלא כדאי להירשם לחידון, כי אני יודע שבאיזשהו מקום הסיכוי שלי לנצח יגדל אם הוא, בחור מוכשר החבר שלי, לא יצטרף. עכשיו, אני בכוונה מתרגם את הלפני עיוור לא תיתן מכשול, קודם כל בכיוון שחזל, זה פשיטה, זאת אומרת שזה לא רק ראייה פיזית. אבל אני מביא דוגמה מחיי היומיום. ועיקר תפקידנו זה לשאול את התלמידים בכיתה או את הילדים בבית סביב שולחן השבת, אם השבת אנחנו עובדים על המצווה הזאת או על המידה הזאת, אני חושב שזו מצווה שיושבת על מידה, תביאו לי דוגמאות, לא מעצמכם, אתם בעזרת השם רק עוזרים לאחרים. תביאו לי מידות, איפה בין ילדים בגילכם, בלי שמות. יכול מישהו, אולי בלי לשים לב, בעצם לשים מכשול לפני עיוור, בעצם להכשיל מישהו. לשים מכשול זה להכשיל אותו. בעצם להכשיל אותו, בין כי אני ארוויח מזה, בין כי אני נהנה לראות אותו נכשל. אתם תדמו לגלות עד כמה ילדים בתוך דקות. מביאים תיאורים, קודם כל זה עוזר לנו להבין את החיים שלהם, ולהיזכר מהם האתגרים שמלווים את הגיל הזה. אבל דבר שני, הם מביאים דוגמאות על גבי דוגמאות, שבעצם הופכות את המצווה למשהו שהוא לא מופשט ונועד לשיעור דינים רק על הנייר, אלא הוא משהו שהם מבינים היכן הוא פוגש אותם בחיי יום יום. עכשיו מי שיכול עוד יעמיק, בין אם זה בכיתה ובין אם זה במשפחה, ויגיד למה לפעמים קשה לנו. אבל למה לפעמים בא לנו כן... לפחות לאפשר לבן אדם להיכשל, או אפילו לעזור לו להיכשל. מה גורם לנו לזה? ושוב, אני הבאתי לפחות שני נימוקים. אחד, כי אני עשוי להרוויח מזה, אם הוא לא יצטרף, אם הוא יפרוש, אם הוא לא ירכוש וכן הלאה. ודבר שני, כי לפעמים יש פה איזושהי שמחה לעד, איזושהי שמחה שהשני סובל. אוי ואבוי לנו, אבל זה לפעמים המצב. אני יכול לשאול אותם מה יכול לעזור לי להתגבר ולאמץ את זה. אני יכול לבקש מי שיכול בשבת הבאה שיביא דוגמה השבוע, היכן הוא עמד בפני התלבטות והוא בחר להסיר את המכשול בפני העיוור, אפילו שזה קצת סיבך אותו בעצמו. אני מביא את זה כדוגמה קטנה, דוגמה יותר יפה, או לא יותר יפה, אני לא רוצה לחלק ציונים למצוות, אבל דוגמה לא פחות יפה זה ההתחלה של המצווה. לא תקלל, לא תקלל, אני מבין, לא להעליב בני אדם, אבל לא כתוב לא תקלל, אלא לפחות כאן בפסוק כתוב לא תקלל חרש. למה לא לקלל חרש? הרי הוא לא שומע. מה אתם אומרים? למה? בוא אני שואל את הילדים סביב השולחן. מה הבעיה לקלל חרש? הוא לא שומע, הוא לא נפגע. אני מבין למה לא לקלל בן אדם ששומע. הוא נפגע, הוא נעלב. ומעלים מגוון רחב שסברות מאוד יפות. שהחל מי שמע אחרים ששכן שומעים, וקלה במה זה עושה לי, וכן הלאה וכן הלאה. על גבי זה, אני שוב יכול לשאול, אז למה אנשים בכל זאת עושים את זה? למה, עכשיו שוב, חרש לא חייב להיות חרש באוזניים. יכול להיות מישהו שלא שומע, לא מודע, כותב אימא, זה מתחיל להוביל אותנו לכיוון כבר של לשון, הרע במידה מסוימת. שאני מדבר על מישהו דברים רעים, או אומר על דברי שהוא דברי גנאי, מצווה אחרי מצווה, לא תיקום ולא תיטור. איפה זה בא לידי ביטוי? לא רק בדוגמה שמביאים באיזשהו ספר הלכה, על אחד לקח שור ולא אגזיר לו את השור. אני אין לי שור בבית. אבל יש לי משחק מחשב. וכשאני ביקשתי מהחבר משחק מחשב, הוא לא נתן לי. ועכשיו הוא מבקש ממני את המשחק מחשב שלי. האם אני זוכר לו ואומר לו, לא נותן לך, אתה הרי לא נתת לי. או אומר לו, אני לא כמוך. לא כמוך קמצן, אני כן נותן לך, שגם זה, אחד זה לא תיקור ולא תיטור. בקיצור, לעבור מצווה מצווה. בתחומים שבן אדם לחברו, בתחומים שבונים מידות, בתחומים שבונים תכונות בריאות וראויות, שעשויות להפוך את השאיפות הגבוהות של להיות ילד טוב, של להיות ילד שמתנהג יפה, להיות ילד שמתנהג בצורה חברית, להפוך אותם להדרכות מעשיות, לעזור לילדינו להתחנך, אולי נגיד את זה בצורה ישירה, לעזור לחנך את ילדינו או את תלמידינו בצורה ישירה, כל פעם לקחת מצווה אחרת, זה לא חייב להיות כל שבוע, אפשר שבת אחת כן, ולדלג כמה שבועות, ומי שרוצה ייקח תקופה של חודשיים וכל יעשה ככה רצף, כל שבת בבוקר יעבדו על איזושהי מצווה בתחום שבן אדם לחברו, ואחרי זה אחרי חודשיים יעשו משהו אחר. אנחנו בעולם שבו התקשורת והתרבות משדרים כל כך הרבה תחרותיות, כל כך הרבה דורסנות, כל כך הרבה תוכניות ריאליטי שהתרבות שלהם משפיעה על כולנו, אפילו למי שלא, מי שזוכה ולא צופה, שבהם כדי לנצח אתה דורס את החבר ומעליף את החבר ופוגע בחבר, הוא לא חבר שלך בכלל. ותראה היחידה זה שאני אהיה המכובד מספר אחד. דווקא בדור שכזה אנחנו נדרשים למאמץ הרבה יותר מודע לחנך ולבנות מידות טובות. בדבר הזה ביכולתנו ומתפקידנו לעשות תשובה כהורים וכמחנכים. בדבר הזה ביכולתנו ומתפקידנו לעשות תשובה יחד עם ילדינו כדי להפוך את משפחתנו למקום שיותר מאיר פנים, מקום שיותר חי. בערכי תורה שבין אדם לחברו בכל הרבדים, מקום שחיי תורה באים לידי ביטוי בבין אדם לחברו בצורה בונה ומקרינה, ובעצם יוצרים בית שהקדושה היא חלק מהווי היומיום שלו. בעזרת השם, לאורך השנה, לאורך חודשי השנה, נזכה לבנות ולהבנות ולהיבנות במידות טובות, במעשים טובים, למען נהיה ראויים לשנה טובה ומבורכת. גמר חתימה טובה, בשורות טובות, בעזרת השם שנה טובה לכולנו. כל טוב.